טוב, ברוכים הבאים. ויהי בנסוע. לכן התחלנו לשיר את זה. ויהי בנסוע, באמת יישר כוח לדוד. זה האמת שזה מפחיד אותי. זה כזה. ואמרו שמאחור החלונות והכל, ככה זה יחזיק אותי אולי. יישר כוח, יישר כוח, למסור. אנחנו ביום חמישי כבר עשינו מסירות כאלה. שרק יבינו שאותם ידיים מופלאות עם לב שעשו את הארון, עשו גם את זה. ואת המחיצות, זה הכל אותם ידיים. אם הכל אותו לב, זה הכל ככה, הניד וסלב. ואגב, זה פילי פלאות, זה נעשה משיירי שברי לוחות, וזה נעשה מהשברים של מה שנשאר מהשברים האלה. באמת, כדי שמה שנשאר מארון קודש, שלא...
כי זה רק מעלים בקודש.
רק מעלים. זהו. מה שלנו נשאר זה לא להוריד. זה עבודה קשה. טוב, שולם עליכם. אנחנו מגיעים לפרשת בהעלותך. יש חומשים לכולם, יש שם ככה במזרח הזה עוד לא קיבלו חומשים. יש שם עוד חומשים? אז נעשה פה איזה... פה יש לי אחד לפחות, אני רואה. הנה, תעבירו שם אחד, אריאל. פה יש עוד אחד, או! הנה, אריאל, עוד אחד. וגם שם לקחו. יופי, אז אולי ככה. יופי, מצוין. לא, אז הפוך, קח את זה, תביא לי לבן אחד. כי אז אני אדע את העמודים של כולם. שכוח, יש לי, לך. הנה, זה הסוכריה של היום? טוב, שלום וברכה. אנחנו בשבת, ביום ראשון שאחרי חג השבועות, לא נפגשנו בשבוע שעבר, חג השבועות, ובעצם חג השבועות הסתיים רק אתמול, בי"ב בסיוון, מסתיימים שבעת ימי התשלומים, אז עכשיו אנחנו, עכשיו מתחילים מיד אחרי שבועות, מה שאמרו אחרי החגים זה עכשיו, אז עכשיו אחרי החגים. פרשת בהעלותך, היא פרשה אחת ושלושה חומשים. זה פרשת בהעלותך, זה פרשה מעניינת. אין עוד פרשה כזאת בעולם שהיא פרשה אחת עם שלושה חומשים. מה פירוש? באמצע פרשת בהעלותך, בוא נפתח רק רגע כולנו באותם פסוקים מוכרים. בכבוד, אבישי, בואו. יש שם, כל המקום שלכם מסודר. באמצע פרשת בהעלותך, באותם פסוקים מוכרים שרק מלדבר עליהם, צבי התחיל לנגן אותם כבר. פרק י', פסוקים אחרונים, בחומשים שלפנינו, עמוד 427. יש שם שני פסוקים, כולם מכירים אותם. ויהי בנסוע הארון. ויהי בנסוע, אמרנו ויהי בנסוע, ויהי בנסוע הארון ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. ובנוחו יאמר, שובה השם רבבות אלפי ישראל. שני פסוקים מוכרים לנו באמת כל כך מפתיחת הארון, לפי חלק גדול מהנוסחאות גם מהחזרת הספר לארון. ולפסוקים האלה יש, כמו שכולם זוכרים, נונים, נון הפוכה. לפניה ונון הפוכה אחריה. רש"י אומר מיד על הפסוקים האלה, למה אמרתי פרשה אחת ושלושה חומשים, אנחנו עוד שנייה אחת נסתכל על הפרשה במכלול, אבל אני רוצה להתחיל שנייה בשני הפסוקים האלה. רש"י אומר על ויהי בנסוע, יש לפנינו בחומשים, בפסוק למד ה' ויהי בנסוע הארון מצד שמאל ברשי, פסוק למדהי, עשה לו סימניות מלפניו ומלאחריו. לומר שאין זה מקומו. זה לא המיקום. לומר שאין זה מקומו. זה יפה מאוד, אבל זה מוזר קצת, כי יש עוד דברים בתורה שרשי אומר שאין זה מקומם. זה לא המקום היחיד. כמעט כל שיעור שני אנחנו מדברים על מוקדם ומאוחר, ועוד דברים סימניות לפניו ולאחריו. עוד רגע נראה את המשך דברי רשי, אבל אני רוצה לקרוא לכם את המשך דברי הגמרא שרשי הולך לצטט ושאותם רשי לא מצטט. בגמרא כתוב, אני קורא את הגמרא במסכת שבת, הגמרא אומרת שעשה לו סימניות, רבן שמעון בן גמליאל אומר, עתידה פרשה זו שתיעקר מכאן ותיכתב במקומה. זה לא נאמר על אין מוקדם ומאוחר רגיל. עתידה פרשה זו שתיעקר מכאן ותיכתב במקומה. הביטוי שיעקר ויגיע למקומו מזכיר לנו למשל בתי כנסיות ובתי מדרשות שעתידין להיעקר ממקומן ולבוא לארץ ישראל. עתידה פרשה שתעקר. הגמרא אומרת, והיא לומדת מזה הלכה חשובה מאוד ויש לזה נפקות להלכה. הגמרא אומרת שמכאן לומדים שספר, ההגדרה לספר, תורה, זה לא שאלה סתמית עכשיו, מה ההגדרה לספר? יש משנה שמדברת על זה שאם פורצת שריפה חלילה בשבת, אז צריך להדליק כתבי הקודש מפני הדליקה, וצריך לדעת מה הדבר שנקרא ספר תורה. ההגדרה ההלכתית לספר היא פי ה' תיבות. 85 תיבות. זאת ההגדרה של ספר. ומניין לומדים את זה? מדברי חז"ל באותה גמרא שאומרים, ויהי בנסוע חומש בפני עצמו הוא. והחומש הזה בפני עצמו קיבל נון הפוכה מפה ונון הפוכה מפה כדי למקד אותו כחומש בפני עצמו, ולפי זה מסבירים חז"ל את הפסוק במשלי, חצבה עמודיה שבעה. חצבה עמודיה שבעה. אנחנו יודעים שיש חמישה חומשי תורה. עליהם דרש רשי בפרשה האחרונה, אילים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה, אלו חמישה חומשי תורה, אבל הפסוק במשלי מתאר שבעה ספרי תורה, שבעה עמודים. ולפי חז"ל, השבעה האלה זה בראשית, שמות, ויקרא, במדבר עד ויהי בנסוע, ויהי בנסוע, במדבר מי שובה השם רבבות אלפי ישראל, כלומר מי ויהי העם כמתעוננים, לא נשמע אגב פתיחה כל כך מחמיאה לחומש, ויהי העם כמתעוננים, זה חומש שישי, ספר שישי, חומש זה חמישה, אלה הדברים אשר דיבר משה שביעי. כלומר לויהי בנסוע ניתן מעמד של ספר, ניתן לו מעמד של ספר. רשי לא מזכיר את הנקודה שניתן לו מעמד של ספר, כי רשי לא בא אלא ליישב פשוטו של מקרא ולא לחדש לנו כאן הלכות. אבל כשאני מזכיר את העניין של מעמד של ספר ובכוונה את ההלכה, זה כדי להגיד שזה לא רק רעיון, זו ככה הגדרה ההלכתית של ספר. על זה אין דיון, זאת ההגדרה, פי ה' תיבות. עוד נחזור למושג הזה, אבל נחזור לרשי עכשיו. עשה לו סימניות מלפניו ומלאחריו, לומר שאין זה מקומו. אתם שמים לב שעוד בכלל לא נכנסתי לפירוש המילים, עוד שנייה ניכנס אליהם. זה מילים שכולנו שרים כל שבת שאנחנו, למה כל שבת? שני, חמישי, מתרגשים בפתיחת הארון. יש להם המון משמעות, אבל צריך להבין מה כתוב פה בכלל, עוד מעט. ולמה נכתב כאן? אומר רשי, כדי להפסיק בין פורענות לפורענות וכולי, כדי איתה בכל כתבי הקודש. כל כתבי הקודש זה הפרק במסכת שבת שחידש בו את העניין של הספר שהרגע דיברנו. כל כתבי הקודש מצילין אותן מפני הדליקה. ושם מכל מה שמובא שם מביא רשי את הדבר הקרוב ביותר לפשוטו של מקרא. וכמו שתמיד אמרנו, מה זה פשוטו של מקרא אצל רשי? לראות את המכלול. ואז אומר רשי, כדי להבין מה קורה פה, תסתכל כמה פסוקים לפני, כמה פסוקים אחרי, בלי זה לא תבין. ולכן הוא בחר בפירוש של בין פורענות לפורענות. הוא גם הוסיף וכולי, כדי שתראה את הגמרא כולה, והזכרנו את העניין השני בגמרא. איזה בין פורענות לפורענות? מהן שתי הפורענויות? ולכן, אגב, מה קרה? הוא, תשימו עוד פעם לב, עקר את הפרשה, אתם שומעים? עקר את הפרשה ממקומה, והיכן מקומה, שואלים שם חז"ל, והיכן מקומה? בפרשת הדגלים. הרי בפרשת הדגלים בהרחבה מתארים, איך כל המסע הולך? ארבעה דגלים, משכן השם. ואז כשעמוד השם והמשכן הולכים, אז ויהי בנסוע. אני עוד מעט אבין מה זה אהרון ומה זה השם, לא אבין, אנסה להבין, לא יודע מה זה. אבל קודם כל ברור שהוויהי בנסוע מתאים לפסוקים שמתארים, ובנסוע המשכן. מה זה עושה פה? זאת השאלה שרשי קופץ אליה, כי הוא בא ליישב קודם כל פשוטו של מקרא. אגב, זאת אחת ההוכחות מיני מיליון, שהמושג פשוטו של מקרא זה לפשוט את המקרא ולראות את המכלול. לא דווקא להבין את פשוטו של הפסוק כרגע, מה הפסוק אומר, אלא מה כתוב פה. עוד מעט נראה איך רשי מסביר את הפסוק לפי זה. מה זה פורענות לפני ומה זה פורענות אחרי? אז בואו נראה. אחרי, ברור. נו, מה הפסוק הבא, י' א', ויהי העם כמתאוננים, וצריך להבין שכאן מה שנקרא פרשת המים, בפסוק הזה. כאן קו פרשת המים של המדבר, כאן קו פרשת המים של ההיסטוריה. חטא העגל כבר היה. נזכר לשנייה אחת בתאריכים, אנחנו מיד נחזור, אבל אנחנו יודעים שבמיוחד פה ובפרשה הזאת יותר מתמיד, התיארוך הוא חיוני. צריך להבין איפה אנחנו. חטא העגל היה מזמן. אחרי חטא העגל, שהיה ב-17 בתמוז בשנה הראשונה, ביום הכיפורים ירד משה עם הלוחות השניים, ולמחרת יום הכיפורים התחילו בהקמת המשכן. גם המשכן כבר נבנה והוקם, זה היה באלף בניסן. אנחנו כבר הרבה אחרי זה, לא כל כך הרבה, אנחנו חודש אחרי זה מתחיל המפקד. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד השני בשנה השנית. אז כבר היינו גם במפקד, ושם הייתה צריכה להיות הפרשה הזאת, והיא בנסוע. זאת הטענה של רשי. מה קרה מאז? מאז פסח, פסח שני, זוכרים ביהודה לדיאר, ואז קרה הדבר הבא. ב-20 לחודש השני, בואו נדלג לשנייה אחורה ונזכר איפה אנחנו. עמוד אחד אחורה, חמישי. חמישי של הפרשה. ב-20 לחודש השני, הפסוק מתחיל כך. פסוק מאוד מאוד מרכזי. מדברים על קו פרשת ה... זה פסוק היסטורי ממש. ויהי בשנה השנית בחודש השני. ב-20 בחודש. קף אייר. תיארוך מדויק. כף אייר, מתי הגענו למדבר סיני? מתי הגענו להר סיני? א' סיוון. 20 לאייר, שנה פחות 10 ימים אחר כך. מה נעשה בשנה מינוס 10 ימים האלה? אמרנו. קיבלנו את התורה, 40 יום, עוד 40 יום, עוד 40 יום, הקמנו את המשכן. ונורא, כל מה שתיארנו, אנחנו חונים במדבר סיני, זה שנה פחות 10 ימים באותה חניה. ויהי בשנה השנית, בחודש השני, ב-20 בחודש, נעלה הענן מעל משכן העדות. וכאן מתוארת היציאה, המסע. מתחילים ללכת לאן? לארץ ישראל ויסעו בני ישראל למסעיהם ממדבר סיני, וישכוני ענן ויסעו בראשונה דגל מחנה בני יהודה, ואחרי זה דגל מחנה בני ראובן, נכון? הכל לפי מה שסידרנו עד עכשיו. עכשיו הכל מובן, משביל זה עשינו את כל ההכנות. שמנו את כל ההכנות לפני כן, דגלים, גרשון קט ומררי באמצע, משכן, איך הכל נוסע? זהו, המסוע נוסע. פסוק כ"ח, בסוף אותה פרשייה של חמישי, אלה מסעי בני ישראל הציב אותם, וייסעו. מתחילים לנסוע. אילו היינו זוכים, תוך שלושה ימים אנחנו בארץ ישראל. דרך שלושת ימים לתור להם מנוחה. ואז אנחנו פה, מנוחה זה ירושלים, זה בית המקדש. אנחנו בדרך הנה דרך שלושת ימים. באותו רגע אומר משה לחובב בן ראואל המדייני, בזה עסקנו פעם בהרחבה, נוסעים אנחנו אל המקום, כל הסיפור של יתרו. זה היה בקף באייר, אנחנו נוסעים, בוא איתנו. שויין. אז מה שקורה היסטורית הוא, מה שקורה בפסוק א' בפרק י' א', הוואי בנסוע כמו שאמרנו לא קשור הנה. בכלל לא קשור. ומה שקורה היסטורית הוא שיוצאים ומתחילים להתעונן. מתחילים להתעונן אחרי שלושה ימים, מאיפה אני יודע שזה שלושה ימים? פסוק למד ג' הסתיים הדו שיח בין משה ליתרו, משה פונה אל יתרו ואומר לו להצטרף, ואז התיאור, ויסעו מהר השם, נו, הר סיני, דרך שלושת ימים, וארון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים, לתור להם מנוחה. וענן השם עליהם יומם, בנוסעה מן המחנה, ואז בתוך השלושת ימים האלה, כעבור שלושת הימים האלה, העם מתחיל את ההתעוננות, מתחילים מהספסוף, התאבות אהבה, 30 יום נתקעים עם קברות התאווה, כתוב שם עד חודש ימים, עד אשר יצא מאפיכם, אחר כך 7 ימים בחצירות, עם סיפור מרים שדיברה במשה, מחצרות שולח משה רבינו את המרגלים ל-40 יום, 30 ימים ועוד 7, אנחנו בכפתת סיוון, התחלנו בכפבית אייר, אנחנו בכפתת סיוון, פלוס 40, הגענו ל-9 באב, אז חטא המרגלים, בבוקר שאחרי חטא המעפילים, והגזרה הגדולה. בשלב שאנחנו נמצאים עכשיו, מתאר רש"י, הייתה פורענות לפני ופורענות אחרי. את הפורענות אחרי ראיתי, אבל מה הפורענות לפני? חז"ל אומרים, לא, תבירה זה אחרי. אין פה לפני פורענות. חז"ל אומרים דבר מאוד מעניין, ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים, דרך שלושת ימים, רש"י לא מביא את זה, וחז"ל אומרים פה במקום, ביטוי מעניין מאוד, דרך שלושת ימים, אני מצטט את הגמרא, רוצה לצטט מדויק, הנה, פורענות שנייה מהי, ויהיה העם כמתעוננים, ויאמרו מי יאכילנו בשר, פורענות ראשונה מהי, ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים, איזה פורענות יש פה? ואמר רבי חמה ברבי חנינה, שסרו מאחרי השם, מסביר רש"י שם, כי בתוך שלושת ימי מסעם, כבר התאבו תאווה להתרעם על הבשר, כדי למרוד בקודש ברוך הוא. הביטוי של חז"ל, יצאו מהר השם כתינוק הבורח מבית הספר. וכבר ביציאה, לא אחרי שלושה ימים מתחילה ההתעוננות, אלא הפורענות הראשונה היא שכבר ביציאה מהר השם דרך שלושת ימים, מתרחשת הפורענות הראשונה שהיא בחשיבה. כבר אז מתחילים להתרעם על הבשר. ויהי העם כמתעוננים, כך מסבירים חז"ל שם, וזה מה שרש"י בחר פה, זה כבר התוצאה בפועל. ולמה נכתבה פרשת ויהי בנסוע באמצע? כדי להפסיק בין פורענות לפורענות. המושג הזה, כדי להפסיק בין פורענות לפורענות, מחייב הבנה גדולה. ומהי הפרשה הזו? מה נאמר בה? איך מפסיקים בין פורענות לפורענות? נון, הפוכה. עד כאן נתונים, אבל מה כתוב פה בכלל? אנחנו נגיע לזה עוד מעט. קודם כל בואו נבין את הפסוק. הם הולכים שלושה ימים, הם עוד לא הגיעו. אז זה השלושה ימים עד שהגיעו, והיה העם כמתעוננים, זה ביום השלישי כבר. זה אחרי שלושה ימים. פרק י' מתחיל בסוף השלושה ימים, והפסוקים האחרונים הם תיאור שלושת ימי ההליכה. עוד פעם.
קודם כל, ברגע שמציע, אם הכל היה בסדר כרגיל.
אז אחרי שלושה ימים, נכון.
אחרי שלושה ימים, אז למה לא מגיעים?
כי בתוך שלושת הימים האלה הם כבר מתעוננים בעצם, בעומק. כבר בתוך שלושת הימים האלה הם מתרעמים על הבשר. הם במקום לצאת מהר השם בצורה גדולה, יוצאים כתינוק הבורח מבית הספר. הם עוד לא. ואז הם מגיעים בסוף שלושה ימים לזה שהכל כבר הוכן, העסק התחמם מספיק, ועכשיו הם מתעוננים ואומרים מי יאכילנו בשר, ומגיעים לסיפור קברות התו. זה התיאור של חז"ל. פורענות קודמת, פורענות אחרי, ובאמצע החומש הזה עם הנונים ההפוכות. זה דברים שנראים קשים קצת. בוא נראה רגע את הפסוק עצמו, נראה האם הפסוקים עצמם מביאים את הפשט הזה. בוא נראה מה כתוב בפסוק. בוא נקרא אותו. כולם מכירים אותו בעל פה. ויהי בנסוע הארון. אני לא בפסוק השני, אני היום רק בפסוק הראשון. ויהי בנסוע הארון. ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. אל מי משה מדבר? אל השם? אל הארון? ויהי בנסוע הארון. ויאמר משה, קומה השם. מה פירוש להגיד לקדוש ברוך הוא קומה? קומה השם. איזה מין מושג זה קומה השם? מכירים פסוק הזה? קומה השם. מה פירוש המושג בכלל? הכוזרי למשל אומר שהשם כאן הכוונה היא ארון השם, ואין לפרש השם עצמו. כך אומר רבי יהודה הלוי בפירוש שלו. איך אפשר להגיד השם? ארון השם, והוא אומר כי אורייתא וקודש בריך הוא חד. ולכן הוא אומר קומה השם, הכוונה היא קומה הארון, ארון השם. וכשמשה אומר לארון את זה, הוא מתכוון לקודש ברוך הוא שבתורה. אבל רוב המפרשים אומרים שקומה השם זה השם עצמו. אז מה הפירוש של המושג? ויפוצו אויביך. איזה אויבים? על מי מדובר עכשיו? עוד לא הייתה פה שום מלחמה, איזה אויביך עכשיו? וינוסו משנאיך מפניך. קראתם את הפסוקים לפני כן, קראנו יחד. אנחנו קוראים את הפסוקים אחרי כן. אין כאן פריצות חמל ברשת, לא קרה כאן כלום, אין כאן הורדות 300, אין כאן טילים, מה רוצים עכשיו? איזה אויביך, איזה משנאיך, מה קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך? ובנוחו יאמר, ובנוחו של אהרון, שובה השם. הכוזרי אומר, אמרתי לכם שהשם הכוונה היא אהרון. הארון צריך לשוב. אמרתי לכם שהשם כאן זה ארון השם. זה רק ביטוי. לא אומרים שובה השם ולא אומרים קומה השם. זה על הארון הולך. ובנוחו יאמר שובה השם רבבות אלפי ישראל. אני לא מבין את המילים. שובה השם את רבבות אלפי ישראל. מה כתוב פה? אני אראה את רש"י עוד שנייה. אני רוצה לפתוח בפירוש הפשוט של רבי עובדיה ספורנו, שהוא פירוש מדהים, ואני בכוונה רוצה לפתוח בו, אחר כך אנחנו נגיע לרש"י. הוא העיקר של הדברים היום. אבל אני רוצה לפתוח בספורנו, שהוא פירוש כל כך פשוט, ולשאול כמו תמיד, אמר רש"י לא פירש כך, אבל תשמעו את ספורנו. ספורנו אומר כאן דבר יפה מאוד. ויהי בנשוא אהרון, אומר רבי עובדיה ספורנו, הכוונה בנסוע ללכת ולהיכנס לארץ ישראל. אנחנו בדרך. ויאמר משה, קום השם ויפוצו אויביך, אומר ספורנו, כי אמנם לולי שלחו מרגלים, היו נכנסים בזולת מלחמה, שהיו בורחים כל האויבים והמסנאים, כעזובת החורש והאמיר אשר עזבו מפני בני ישראל. אומר רבי עובדיה ספורנו, משה רבינו עומד ואומר עכשיו כך, מתחילים את המסע, אז הוא אומר את הקוד. אנחנו לא מבינים את הקוד, אתם יודעים למה אנחנו לא מבינים את הקוד, אומר ספורנו? כי התרגלנו לחיות אחרי חטא המרגלים. אבל הקוד היה כך, מתחילים את המסע, הרי ברור שבדרך ניתקל בהתנגדויות. קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו מסנאיך מפניך. הרי אתה עושה את הכל. הכל יהיה באופן ניסי שאתה תפיץ את האויבים ותמגר את השונאים. זה הפירוש של הפסוק. ואז ממשיך ספורנו, וינוסו מסנאיך מפניך, פן יבואו ישראל להחרימם, כדי שעם ישראל לא יצטרך לעסוק בכלל במלחמות. פן יבואו ישראל להחרימה, מה זה פן יבואו ישראל? שמה יבואו ישראל להילחם הם, ולא זה מה שדיברנו. דיברנו על זה שאתה לוקח אותם. אז קומה השם, ויפוצו אויביך, ברור שלא מדובר על אהרון עכשיו, מדובר על השם. קומה השם, ואז אולי הפירוש של קומה השם, התגלה בעולם. תתגלה. המילה קומה, אני יודע שזה קשה כשמדברים על השם, אבל המילה קומה מזכירה לנו את המילה הזאת בכמה הקשרים. ויקום שדה עפרון. כי מה הייתה לו? או לשון רש"י, תקומה הייתה לו. כביכול, שם השם, השכינה יהיה לה תקומה. ויגלה כבודו בעולם, ויראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר. ואנחנו נגיע, כי אנחנו הולכים לארץ ישראל. לכן אומר רבי עובדיה ספורנו, זה הפירוש הכי יפה פה. לולי חטא המרגלים, אז בדרך לארץ ישראל אומר משה רבינו, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו מסנאיך, זה בכלל עסק שלך. כדי שלא יצטרכו ישראל לאחר עמם. ובנוחו יאמר...
זה מין קוממיות לארצנו?
זה מין קוממיות כזה, כן, קוממיות שלך. לא שלנו, קוממיות שלך, אתה. השכינה תופיע בעולם. ואז הוא אומר, ומה זה שובה? פירוש מדהים לפי זה. ובנוחו יאמר, שובה השם רבבות אלפי ישראל, וחטא אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז אומר רבי עובדיה ספורנו, שובה, יפהפה, תהי מנוחתך פה עמנו. תשמעו איזה יופי, איזה מנוחה, על מה אתה מדבר עכשיו? כי עניין זאת מנוחתי עדי עד, מסביר ספורנו. אף על פי שתגלה שכינתך לפני ישראל לגרש את אויביהם, תהי מנוחת שכינתך בתוכנו. ריבונו של עולם, קום השם ויפוצו אויביך, אבל שזה לא יהרוס את האווירה. תארגן את המלחמות, אבל לא להרוס. אנחנו באווירה של מנוחה. כלומר, תגלה שכינתך עם האויבים, תסדר את זה, זה רשת אחרת. ואז בטיונינג תשנה איתנו שהכל יהיה במנוחה. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, משרד חוץ ביטחון טיפול, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו מסנאיך מפניך. שינוי תדר, ובנוחו יאמר, כשננוח, שובה השם, הכל יהיה במנוחה. אנחנו פה בשכינה, אנחנו צריכים לקבל את זה בנינוח. אצלנו תהיה שלווה, את העניינים שם אתה סוגר לבד, והעסק זז. שואל ספורנו, ומה זה רבבות אלפי ישראל? אומר רבי עובדיה ספורנו, זה פירוש מדהים. אומר רבי עובדיה ספורנו, מה פירוש השם צבאות? מה פירוש השם צבאות? אומר רבי עובדיה ספורנו, תשמעו איזה יופי. המושג השם צבאות פירושו לא נקרא צבאות, אלא על שם צבאות ישראל, אומרים חז"ל. אז כאן הוא נקרא השם רבבות. לא שובה השם פסיק את רבבות, אלא שובה השם רבבות. כמו שהשם צבאות זה השם שהוא השם שמתגלה על ידי צבאות ישראל, השם רבבות אלפי ישראל. פירוש פלאי. כך לוקח רבי עובדיה ספורנו את הסיפור. הולכים לארץ ישראל, ואילולי חטא המרגלים, אז משה רבינו פונה אל הקודש ברוך הוא, וכך הולכים אל הגאולה הגדולה. עוד רגע, עוד שלושה ימים בעזרת השם נכנסים לארץ ישראל, ואז תמלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, ואז ימות משיח והעולם כולו יכיר את השם וכולם ירצו לדעת אותי למקטנם ועד גדולם וכו'. אבל יש לנו עכשיו עוד שלושה ימים, בשלושה ימים האלה פונה משה ואומר, ריבונו של עולם, צריך איזון בין המשרדים עכשיו. אז בשלושה ימים האלה אתה ממגר בשכינתך את הבעיות איתנו. שובה השם, שובה זה כמו במקרא תמיד בשובה ונחת, תיוושעון, שובה השם, ואתה הרי השם רבבות אלפי ישראל. וזה שני הפסוקים. זה פירוש נפלא. הקושי בפירוש הזה הוא אחד. אז למה זה כאן? למה זה לא הופיע בדגלים? מה יעשה ספורנו עם כל דברי חז"ל שראו פה בעיה בפשט עד כדי שהם קבעו, בשונה מכל פרשה אחרת של אין מוקדם ומאוחר, עתידה שתעקר ממקומה ותיכתב במקומה. מה שפירשת ספורנו הוא מדהים, זה היה צריך להיות על ההתחלה. רש"י ידע מן הסתם את הפירוש הזה, אבל הוא הולך אחרת כאן. ורש"י אומר, בואו נסתכל ברש"י, רש"י לכאורה לא מסביר את הכל, אבל כמו תמיד אנחנו מתרגלים ללמוד שרש"י מסביר הכל. תראו את רש"י. רש"י אומר, קומה השם, ורש"י רוצה להסביר מה זה קומה השם, איזה מין ביטוי זה, נכון? אז מה אומר קומה השם? לפי שהיה מקדים לפניהם מהלך שלושת ימים, הרי אהרון הולך שלושה ימים לפניהם, היה משה אומר, עמוד ועמתן ואל תתרחק יותר. כלומר, משה זה השוטר תנועה. והוא אומר, יותר מרחק לא טוב. אז הוא מודיע במורס, קומה, לפי רש"י פירושו, מה זה קומה? סטופ. קומה השם, עמוד. רש"י לא אומר שהוא מסביר כמו כוזרי, שזה הארון. הוא אומר שהשם זה השם, מיד תראו שברור שזה מה שהוא אומר, ומשה רבינו פונה אליו ואומר לו לא להתרחק יותר מדי. עכשיו שואל רש"י שאלה אחרת. ויפוצו אויביך המכונסים, וינוסו מסנאיך אלו הרודפים. ברור, מסנאיך, רודפים, אויבים. מסנאיך, שואל רש"י. הם לא שונאים את השם? או בכלל, מה זה נקרא לשנוא את השם? איזה מין מושג זה? אני יכול לא לקיים, אני יכול חס ושלום לדעת את ריבונו ולמרוד בו. אבל אתם יודעים, השונא זה אחד ש... איך כתוב שם בפרשה? והוא לא שונא לו, ואם הוא כן שונא לו, אז ערב לו וקם עליו. השונא זה הרודף. שמתם לב שמסנאיך אלו הרודפים? השונא ככה מתכנן איך לפגוע בהשם. נו באמת, אם אתה יודע מי הוא, אז אתה לא מתעסק בשטויות האלה. אם אתה לא יודע, אתה יכול למרוד, אתה יכול לא לקבל, אבל אני לא מבין את המושג. ולכן מסביר רש"י דבר פלא. מסנאיך, תשמעו את רש"י, אלו שונאי ישראל. מסנאיך, אלו שונאי ישראל. שכל השונא את ישראל, שונא את מי שאמר והיה העולם. הכלל יהיה נקוד בידכם. ראיתם שונאי ישראל? אין דיונים. ושימו לב שרשי לא הוסיף פה מילה שאצלנו בראש מתנגנת לו בטעות. כל השונא את ישראל נעשה כמו, כאילו. כאילו שונא למי שאמר והיה העולם. רשי לא הוסיף את זה, ועכשיו תשמעו פלא עצום. מקור הדברים של רשי הוא בספרי, ובספרי זה כתוב אם כאילו. רשי השמיט את המילה. תגידו פעם אחת. מקור אחרון, ואז מתחילים את הכל. שירת הים, זוכרים כולנו? כולם זוכרים את שירת הים? בואו נפתח שנייה אחת, פרק תתוו בשמות. בשירת הים יש פסוק, כמעט אותו דבר. נו, תהרוס כמך. נכון? תהרוס כמך. עמוד?
202.
202. איזה פסוק?
זין.
וברוב גאונך תהרוס כמך. מי זה כמך? מי זה כמך? מי קמים עליך? וברוב גאונך תהרוס כמך. רשי, תראו את רשי על פסוק תהרוס כמך. פלא. הערה שהרבי מאיר בשיחה שהיא פלאית, תשמעו, תהרוס כמך. תמיד אתה הורס מצד ימין, בחלק האחרון של העמוד מצד ימין, בשירת הים רשי ארוכים. תהרוס, תמיד אתה הורס כמך, קמים נגדך. ומי הם הקמים כנגדו? נו? אילו הקמים על ישראל. וכן הוא אומר, כי הנה אויביך יהם עיון. ומה יהמיה על עמך יערים וסוד. כי הנה אויביך יהם עיון על עמך יערים וסוד והתייעצו על... צפוניך, מה זה אויביך? זה שעל עמך יערים וסוד. ועל זה קורא אותם אויביו של מקום. רשי עשה פה את אותו דבר, מי שיפתח את הספרי יגלה, המכילתא, פה זה שמות, זה מכילתא, שם זה ספרי. במכילתא כתוב, כל הקמים על ישראל כאילו קמים על המקום. רשי מחק. מסנאיך. כל השונא את ישראל, כאילו שונא את המקום, רשי מחק. אתם יודעים מה ההבדל? זה הבדל מהותי. עוד מעט נראה מה רשי רצה פה בפרשנות, אבל ההבדל הוא מהותי. כשאני אומר כאילו, אני אומר זאת הסיבה שהחטא הוא כל כך חמור. לכן מגיע עונש חמור כל כך, כי זה כאילו זה. נכון שזה לא אותו דבר, אבל זה כאילו אותו דבר. כשאני אומר שהשונא את ישראל, שונא את מי שאמר והיה העולם, אני מוסיף מילה אחרת. ממה זה נובע? זה לא עוסק לא בחטא, לא בעונש, לא בחומרה, לא במה לעשות לו. אלא ממה נובעת שנאת ישראל? ממה היא נובעת? זה נובע לא כאילו. כאילו זה יחס בין שני דברים, כשאני אומר ש-X זה כאילו Y, אז יש X ויש Y. רק יש ביניהם דמיון, רב, שיש לו משמעויות לדמיון הזה. כשאני אומר בלי הכאילו, אני אומר זה, זה, זה. וזה נובע אך ורק מזה. אין שום דבר אחר. תמחק. פגשת שנאת ישראל, זאת שנאתו של מי שאמר והיה העולם. משם זה נובע. וכיוון שמשם זה נובע, לכן בא רשי עכשיו ואומר, קומה השם, ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. אני רוצה לחבר את כל הדברים רגע לדקה אחת ביחד. מה רשי אמר לנו? שהפרשה הזו לא במקומה, ולמה היא נכתבה פה? כדי להפסיק בין פורענות לפורענות. ומה היא מתארת בעצם הפרשה הזאת? איך שלא נקרא אותה, היא מתארת את תקומתו של, אני לא יודע מה זה, אבל היא מתארת כביכול תקומתו של השם, אני לא מבין את המושג. אגב, בתהילים יש פסוק דומה, אבל לא אותו דבר. כולם מכירים. יקום אלוקים ויפוצו אויביו וינוסו משנאיו מפניו. כמעט אותו דבר, רק שפה זה י' כ' ו' כ', ובכתובים זה אלוקים. ורש"י משתמש בביטוי, מי שאמר והיה העולם. שתי פורנויות. אחת מפה ואחת מפה. אני עוד רגע רוצה לקרוא פסקה מהרב קוק בשמונה קבצים, אבל לפני כן אני אקדמה. שתי פורנויות. כששתי הפורנויות האלה מתרחשות, מצבנו הוא מה? טוב או רע? מצבנו מתאר מצב קשה מאוד. אילו לא היינו עושים הפסקה בין הפורנויות, שמרחם. התורה הייתה חייבת לקחת פרשה, לעקור אותה ממקומה, כשיגיעו ימים כתיקונם, היא תחזור למקומה. לעקור אותה ממקומה, לייצר חומש בפני עצמו. תחום בנונים, אני לא מבין כלום, מעניין אותי למה בנונים, ואם בנונים למה הפוך? יש פרשה סגורה, פרשה פתוחה, ומה זה פתאום אות באמצע? איפה הגרפיקאי? אף אחד לא סידר את זה בסוף, טיוטות, לארגן את ההגעה האחרונה, מה קרה פה? ואלמלא הפרשה הזו באמצע, אומרים חז"ל, היה פה כליה בשונאיהם של ישראל, בלשון סגי נהור. ובאמצע מופיעה הפרשה. תשמעו מילים קצרות משל הרב קוק, זכר צדיק לברכה, בכתב ידו, בשמונה קבצים. מילים קצרות מאוד. מהם הכל מתחיל. והעליות שהמעלות עולות עד שיתדבקו כל ישראל ועל ידם כל העולם באורו של משיח. העליות שהמעלות עולות עד שידבקו כל ישראל ועל ידם כל העולם באורו של משיח. על ידי אורה של תורה, הוא האור הזורח בפרשת ויהי בנסוע הארון. כשאנחנו פותחים את ארון הקודש, אנחנו מתארים איזה אור אחר, אור שנצטרך להבין אותו עוד שנייה אחת, והוא האור של המשיח שמופיע על ידי אורה של תורה. פה, בין הפורנויות. והנונים, זה נון, תעבדון את האלוקים. הנונים זה שער גבוה גבוה, זה החמישים, אנחנו אחרי 50 ימים עד שבועות, נונים. למה הפוך? עוד מעט. ותשמעו את המילים הלאה. והאור הזה זורח בפרשת ויהי בנסוע הארון הנכתבת דווקא באמצע. בין פורענות לפורענות. אורו של משיח הוא האור שאינו מתיירא מחוצפה. בעקבתא דמשיחא. לא מהחוצפה של עזיבת התורה והבריחה מבית הספר של הפסוק ויסעו מהר השם, ולא מההתעוננות וההשפלה עד לכדי התאבות תאווה ותביעת בשר של ויהי העם כמתעוננים. בין שני המקומות שמתארים את שתי השפלויות הקשות ביותר כביכול, כביכול בעולם. יוצאים מהר סיני. וההגעה הרוחנית היא להיות תינוק הבורח מבית הספר. זו המרידה הרוחנית בשיאה. והמתעוננים מתאר את המרידה הגשמית החומרנית בשיאה. אלה שתי פרשות. האחת מתארת את המצב הרוחני שמגיע למקום הכי נמוך שלו. השנייה מתארת את וישתחו להם שטוח סביבות המחנה. לא למדנו היום את פרק י' א', זוכרים אותו, בטוח. זו הפעם היחידה שמשה רבינו בא ושם במילים של היום במחילה את המפתחות על השולחן ואומר ריבונו של עולם, עד כאן אני הולך. מאין לי בשר לתת לכל העם הזה? מה אני אעשה איתם בכלל? ואם ככה את עושה לי, זוכרים את המינים שיבואו עוד מעט? הורגני נא הרוג! התאווה החומרית מביאה את ישראל להממעיט אסף עשרה חומרים. אתם יודעים מה פירוש הממעיט אסף? הם שטחו להם שטיחים מקיר לקיר של אוכל של סלב. הממעיט אסף, הכוונה היא בספר. בספר! דור שלפני כמה חודשים התחיל לגלות את רעיון המן, שלמד על עצמו מה זה לא להתיר עד מחר בבוקר כי יש אמונה. הממעיט אסף עשרה חומרים, עודנו הבשר בין שיניהם. לא יום אחד ולא יומיים ולא חמישה ימים תאכלון, עד חודש ימים, עד אשר יצא מאפיכם. תעברו על פרק י' א', אין עוד פרשה בתורה עם כל כך הרבה סלנג. לצאת מהאף עד אשר יהיה לזרה. תראו את הביטויים שם. בין שתי ההתעוננויות האלה. מפה ומפה. עומד העולם ואומר, עזב השם את ישראל. או בגלל זה, או בגלל זה. אתם יודעים מה זו נון? נון לא נאמרה באשרי. זוכרים? אשרי יושבי ביתך, תהילה לדוד ארוממך בכל יום. אין נון. והנון לא נאמרה באשרי, אבל היא נרמזה בפסוק שאחרי. סומך השם לכל הנופלים. ולמה לא נאמרה נון באשרי? כי נון זה נפלה בתולת ישראל. אתם יודעים מה זה נון הפוכה? נון הפוכה זה שאתה רואה את הנפילה, אבל הכל הפוך. הגיע הזמן שתתחיל לראות הפוך, בן אדם. בנפילה הגדולה ביותר מכאן ומכאן, מופיע הספר של אורו של משיח. פהי תיבות. כתוב בבעל הטורים, תשמעו דבר פלא של הבעל הטורים. הבעל הטורים אומר, והיא בנסוע שמצילין ספר בין פהי אותיות, תקשיבו, ועל כן, תשמעו את הבעל הטורים, סוף בעל הטורים על פסוק למד וו, ועל כן המילה, ברית מילה, מילה, מ' י' למד ה', עולה פהי, על כן היא מצלת מדינה של גיהנום. חומש אחד מופיע בעולם ויש שני נונים הפוכות, ושם מתגלה שפשוטו של מקרא הוא שכשאתה פוגש בעולם שנאת ישראל, אל תנסה לעקור אותה בהסברים הגיוניים, כי היא הרבה פעמים צודקת. לפעמים הם אומרים שזה מגיע לנו בגלל פורענות ראשונה, לפעמים הם אומרים שזה מגיע לנו בגלל פורענות שנייה. הם כותבים על זה ספרים שלמים. יש להם על זה עולמות שלמים. פרוטוקולים יש לזקנים המנובלים האלה. במוזיאונים לארצות האבק יש תפיסות שלמות שאמרו, או מפה, או מפה. ואז באה פרשה ויצאה מן הדגלים, והיא באה להזריח את אורו של משיח. שמעתם את הביטוי הזה פעם? להזריח אורו של משיח על ידי אורה של תורה, ולכתוב ספר בפני עצמו.
ולמה דווקא פה?
ולמה דווקא פה? כי פה שתי הפורענויות. באותו המקום שמופיעות שתי הפורענויות הגדולות ביותר, שם צריך להופיע אורו של משיח, שהוא בעצמות, שהוא הגילוי שבעצם ישראל וקודשו בריך הוא חד. וכשעכשיו אומר משה לקדוש ברוך הוא, קומה השם, מסביר הרבי בשיחה מופלאה מה זה קום השם. בכתובים הוא אומר, כתוב יקום אלוקים, בתהילים. בחז"ל אומרים, מי שאמר והיה העולם. פה אומר משה, כאן תהיה תקומה לשם הוויה, הלמעלה משם הוויה יופיע. כשכבר בשם הוויה כבר אין לנו תקנה, אז יש את הלמעלה משם הוויה, קומה השם. קומה מעל כל מה שאפשר להסביר פה בהוויה. ותראה שדווקא במקום הזה, של פורענות מפה ופורענות מפה, באות הנונים ההפוכות כדי לגלות שלא שמסנאי ישראל הם כאילו, אלא במהות. זה נובע מאי ההבנה שיש פה אין סוף. וזה שזה אין סוף, זה לא בגלל שעכשיו אנחנו בסדר. זה שאנחנו אין סוף, מופיע דווקא כאשר הנון והנון שלא שמנו באשרי מגיעות בדאבל. אבל מלמעלה הן מתהפכות. אתם יודעים מה קורה לנונים כשהן הפוכות? הם לכיוון של פה ולכיוון של פה. הנון מצילה אותנו מהפורענות הזאת, והנון הזאת מצילה אותנו מהפורענות הזאת. לכן הן הפוכות, הן לא באותו כיוון. הן נונים, תראו אותם. הן באותו כיוון, בסדר, אבל הן הפוכות. הן כאילו, הן שתי הפוכות, זה המושג הפוך. הפוכות פירושו, הן באו בעצם כדי לתחום את הספר מפה ומפה. הן באו לתחום את הספר ולייצר פה אורו של משיח, לייצר פה מושג שנקרא ספר. מושג חדש. אגב, מאוד מעניין לשים לב, אם יש שבעה ספרים, אתם יודעים שכל חומש מחמישה חומשי תורה, הרי יותר מכל דבר אחר, מתאר את שבחם של ישראל. רק לפני עמוד אחד בפרשה, תסתכלו שם שנייה. לפני עמוד אחד בפרשה, יש פה טוניסאים? חמסה. בוא תראה חמסה כפול חמסה. אתה מכיר את הפסוק הזה? פסוק אחד לפני. ממש. נו, איפה זה בבעלותך? כשמעבירים את התפקיד מהבחורות ללוויים, אז כתוב כך. בבקשה, עמוד 421, בשני. שני. ואחרי כן יבואו הלוויים, ואז נותנים את הלוויים והבחורות שחטאו, מקבלים את התפקיד שלהם, נו, הלוויים. הבחורות חטאו, חטא העגל. בעקבות חטא העגל, נו, בעקבות חטא העגל, מי צודקים? המלאכים, נכון? צודקים. חטא העגל. ובאמת, מי מתנתק מתפקידו עכשיו בעקבות חטא העגל? הבחורים. נכון? או בני בכורי ישראל. נו, איפה בני בכורי ישראל שלכם? איפה? עכשיו תראו. פסוק י' ז' כי לי כל בכור בבני ישראל. פסוק י' ח' ויקח את הלוויים תחת כל בכור בבני ישראל. בקיצור, הצליח או נכשל העניין של עם ישראל? חס ושלום, אסור להגיד בכל רם. מה יגידו עכשיו המלאכים? נו, בנו של עולם, תשמע, באמת, בוא נהיה מעשיים. די, הרעיונות יפים מאוד, שמענו, יש לך שיעורי חסידות וקבלה יפים מאוד. בוא נהיה תכלס, נו. עזוב, תראה אתך את העגל, קלה המזנה תחת כל, מה אתה מדבר בכלל? זה מין תרגיל, לוקחים את הבחורות, נותנים ללוויים. פתאום בא פסוק י"ט. תסתכלו על פסוק י"ט. עכשיו זה התוניסאים עכשיו של הפסוק. ויתנה את הלוויים נתונים, תראו איזה פסוק, תראו איזה מתיקות של פסוק. ויתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו. לא טוב, נכון? הבחורים נכשלו, נכון? מתוך בני ישראל. תספרו כמה פעמים. לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד ולחפר על בני ישראל ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקודש. אומר רשי, לא ראיתי אף פעם דבר כזה, רק פה. ויתנה פסוק יוטט, אומר רשי, חמש פעמים נאמר בני ישראל במקרא זה, להודיע חיבתם. שנכפלו אזכרותיהם כמניין חמישה חומשי תורה. אומר הרבי, אז אם יש חצבה עמודי השבעה, אז איך יש חמישה חומשי תורה? אז הוא אומר, תראו איזה יופי. יוצא שאם יש חמישה חומשי תורה בראשית, מתחיל בשבחם של ישראל? ודאי. לא הייתה צריכה התורה בשביל ישראל שנקראו ראשית. שמות איך מתחיל?
לשום
חיבתן, חזר ומנן. ויקרא איך מתחיל? לפי חיבתם, נביאי אומות העולם ויקר, ומפני חיבתם פונים אליהם ויקרא. במדבר איך מתחיל? משום חיבתם, חוזר ומנען. עכשיו, זה במדבר. עכשיו אנחנו בחומש החמישי. ויהי בנשוא אהרון, מה אומר? אתה השם, רבבות אלפי ישראל. אתה קומה השם למנוחתך. זה השיא של השבחים. עכשיו, אחרי שיש חמישה חומשים כאלה, עכשיו באים לעשות את הבירורים. החומש השישי, ויהי העם כמתוננים. החומש השביעי, אלה הדברים אשר דיבר את זה במול סוף, עכשיו נעשה את הבירורים. אבל קודם כל להבין שחמישה חומשי תורה זה ברור. אחרי שברור לך לגמרי הכל, אתה יכול להתחיל לדבר הלאה. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, קומה השם. מתוך המציאות של הפורענות מכאן ומכאן, תהיה תקומה לשם יוד קי וב קי, והלמעלה משם השם העצמות שאנחנו ואתה אחד, מה שקוראים יחידה, הנעילה, הידיעה שאנחנו ואתה אחד, שזה לא מותנה בכלום, זה המלחמה מול משנאיך ואויביך. וזה החומש החמישי, שמופיע פה פתאום של שני פסוקים. כשפותחים את ארון הקודש, אומרים ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, אני חושב שזה, זה כמעט כמו על דעת המקום ועל דעת הקהל, אבל הרבה יותר. כשפותחים את ארון הקודש, אומרים ויהי בנשוא אהרון, ואומרים נון הפוכה מפה, נון הפוכה מפה, איך אומרת הבדיחה החסידית ההיא, שבס אין, שבס אהר, לא רואה כלום, יש רק דבר אחד, ישראל וקודשא בריך הוא אחד, וזה דרך התורה.
כמו הערבות של
בדיוק. נגמר כל הדברים, כל הרעיונות, עוד מעט נפתח את ספר התורה, אבל עכשיו, ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, קומה השם, אנחנו עושים לקודש ברוך הוא תקומה. איך? מקוממים למעלה משם הוויה. זה גוולט. לכן בחר רשי, בהבנה של משנאיך, אלו הרודפים. שמעתם את הביטוי אלו הרודפים? משנאיו של אדם יש להם כל הזמן מחשבות איך. זה ממש לא משנה, אנחנו סתם מבזבזים את הזמן על לחשוב מה הסיבה הפעם. מה הסיבה? שאם אור אין סוף מתגלה, אז זהו. אז הכל אלוקות. אז לאגו, לרוע, לסיטרא אחרא, אין יותר מקום לפעול. זהו. כל השאר דברים נחמדים, רלוונטיים לשעתם. זה הכל, בלי כאילו. אתם ראיתם באיזו שיטתיות רש"י הוריד את הכאילו? בכל מקום. הכאילו הוא רעיון המדרשי, אבל הפשט של הפסוק בא להגיד, הרי רש"י מיישב פשוטו של מקרא, הפשט של הפסוק בא להגיד שבין הנונים האלה, בין הפרשיות מפה ומפה, באנו להגיד ריבונו של עולם שמשנאי ישראל זה נובע ממשנאיך. אני לא יודע אם אנחנו מבינים את העומק של זה בשלב נוסף ובוא נעמוד. זאת אומרת שאנחנו ההרוגה עליך. כי מה שטובחים בנו זה אתה, זה בגללך. זה כי אנחנו מייצגים אותך בעולם. גם כשנדמה לנו שאנחנו לא. גם כשנדמה לנו שהכל הפוך. זה קידוש השם של יהודי. זה המושג יהודי. ההרוגה עליך הושנה. חבוקים ודבוקים בך, לא על החגים שלנו הורגים אותנו, על שלך. עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבעך. והקדוש ברוך הוא בנון עם ההפוכות, מזריח אורו של משיח על ידי אורה של תורה, כששני סוגי הפורענויות זזים הצידה. זה החומש של ויהי בנסוע. לפי זה כמה נפלאים הדברים של הפסוק החותם, ובנוחו יאמר, שובה השם רבבות אלפי ישראל, שובה השם רבבות אלפי ישראל, כמו שספורנו הסביר, שובה השם, אתה הרי השם של, אתה השם מכוח, כמו שאתה השם צבאות, אתה השם מכוח רבבות אלפי ישראל. איך היה אומר תמיד הבעל שם טוב שאנחנו מזכירים? ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. הבעל שם טוב מסביר, אומרים על בן אדם עשיר שהוא יושב טוב. מכירים את הביטוי? הוא יושב חזק, הוא יושב טוב. אומר הבעל שם טוב, הקודש ברוך הוא יושב טוב. אתם יודעים על מי הוא יושב? על תהילות ישראל. ליושב תהילות! לרוכב ערבות. על הערבות הוא רוכב. על מה הוא יושב? על תהילות ישראל. שובה השם. השם שנקרא השם רבבות אלפי ישראל. זה השם שבאו רבבות מלאכים, זוכרים? והם באים ריבותיים אלפי שנען בם סיני בקודש. כן, 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 כן. אבל אתה השם רבבות אלפי ישראל. זה הכל נחמד. אבל אתה השם רבבות. שובה השם רבבות אלפי ישראל. חומש קצר, ויהי בנסוע אהרון. עד כאן, עזרת השם.